חייהם של תושבי היישובים בגבול הצפון ובנגב המערבי בקרבת רצועת עזה התהפכו מאז השבעה באוקטובר. והשיקום והחזרה לשגרה עדיין אינם נראים באופק. פרק הרווחה בתוך בנק ישראל הוקדש השנה לתושבים שפונו מבתיהם. באמצעות מידע סטטיסטי מקיף במיוחד, סרטטו בחטיבת המחקר של בנק ישראל פרופיל חברתי-כלכלי של כ-220 אלף תושבים, המתגוררים במושבים ובקיבוצים ובשישה יישובים עירוניים, בקרבת הגבול, בצפון וליד עזה. בפרק הנוכחי נדבר עם דוקטור תמר רמות ניסקה, חוקרת בחטיבת המחקר שכתבה את פרק הרווחה בדוח, על מצבם של תושבי הצפון ועוטף עזה לפני השבעה באוקטובר, על השכר והתעסוקה, על ההבדלים בין הצפון והדרום, וגם על ההבדלים בתוך האזורים, בין היישובים הכפריים והעירוניים, על הסיבות לגידול המהיר שנרשם בשנים האחרונות באוכלוסיית היישובים העירוניים באזור הדרום, ובעיקר, מהו המידע שחשוב שמקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות יכירו, בכדי שתהליך השיקום יהיה מוצלח ומהיר ככל האפשר. שלום, תמר.
שלום וברכה.
אמרת לי קודם, בשיחה בינינו לפני ההקלטה, שבבדיקה הזאת עבדתם לפי סדר הפוך.
כן, אז כשאנחנו מתחילים לחשוב על נושאים לדוח בנק ישראל, אנחנו הרבה פעמים מתחילים לחשוב הרבה זמן לפני, בפרט כשאנחנו מתייחסים לפרקים שהם עוסקים בסוגיות. פרק הרווחה, שזה הפרק הנוכחי, הוא פרק שעוסק בעצם בסוגיות, בנושאים מיוחדים, לאו דווקא נושאים שיש להם חשיבות מאוד גדולה בשנה השוטפת, ותכננו לכתוב את הפרק על נושא אחר. ואז פרצה המלחמה. ויצרנו שיתוף פעולה יחד עם מנהלת תקומה, למעשה נועם זוסמן, חוקר בחטיבת המחקר, הוביל תהליך של סיוע למנהלת תקומה בגיבוש בסיס נתונים שישמש אותם בעבודה שלהם. היה לנו בסיס נתונים, ואז התחלנו לחשוב מהן השאלות המעניינות שנוכל לעסוק בהן במסגרת פרק הרווחה שישתמשו באותו בסיס נתונים ייחודי.
לגבי בסיס הנתונים, באמת את אומרת, הוא ייחודי, במה זה בא לידי ביטוי הייחודיות שלו?
רבים מהנתונים שאנחנו משתמשים בהם בדרך כלל לתיאור המצב השוטף ולהערכת המצב הכלכלי ולמחקר כלכלי, הם לא נתונים ברזולוציה כל כך גבוהה כפי שהנתונים הנוכחיים. הנתונים הנוכחיים הם למעשה נותנים לנו רזולוציה ברמת היישוב הבודד, כשמדובר ביישובים ממש קטנים לאורך קווי האימות של ישראל. אז הנתונים הם גם מאוד מפורטים. ושנית, אנחנו בשיתוף פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קיבלנו בשחרור מוקדם את קובץ מפקד האוכלוסין לשנת 2022, ועבדנו על הקובץ הזה עוד לפני שהוא היה קובץ סופי, מתוך החשיבות בעצם שראינו יחד עם הלמ"ס בניתוח אותם אזורים שהושפעו מהמלחמה.
חשוב אולי להגיד שהנתונים הם לא מאפשרים זיהוי של הפרטים, נכון? זה לא...
כמובן, אז כל העבודה על הנתונים בוצעה בחדר מחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אלה נתונים מותממים כמובן, נתונים שלא מאפשרים לזהות את הפרטים, וכמובן שכל התוצאות גם עוברות את בקרתה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ככה שאין הפרה של כללי סודיות שהם קובעים.
אז בואי נדבר באמת על השאלות ששאלו בעקבות הבדיקה של הנתונים שעשיתם.
אוקיי, אז הבנו שמאחר שהנתונים שהיו לנו נגעו לתקופה שלפני המלחמה, וראינו חשיבות גדולה להעמיד לקובעי המדיניות ולמעצביה, גם בתקופת המלחמה וגם לאחר המלחמה, שיהיו להם נתונים עשירים לגבי האוכלוסיות שגרו שם, היישובים שקיימים שם, אז ערכנו למעשה ניתוח של מאפיינים חברתיים כלכליים של האוכלוסייה שמתגוררת לאורך קווי האימות, בהשוואה כמובן לאוכלוסייה ביתר אזורי הארץ, ובאמצעות נתוני מפקד האוכלוסין יכולנו גם לאפיין את מגמות ההגירה הפנימית אל אותם אזורים לפני המלחמה.
כלומר, אתם בעצם נותנים איזושהי תמונה כמה שאפשר יותר מלאה של המצב הכלכלי-חברתי של האוכלוסייה ביישובים האלה, ערב השבעה באוקטובר, וגם של מגמות, זאת אומרת, מבחינת הגירה, מה שקרה. ואני כבר אומר שהתרשמתי שהתמונה שאתם מציגים היא תמונה הרבה יותר מגוונת מכפי שלפעמים מצטייר אולי בתודעה הציבורית, שמדובר באוכלוסיית קו עימות. זאת אומרת, כשמכניסים את זה לקטגוריה אחת, ברגע שצוללים פנימה מגלים שיש פה כמה וכמה גוונים, אם לא אוכלוסיות שונות שמתגוררות באזור הזה.
נכון מאוד, אז כשאנחנו ככה גם באנו לאפיין מי תהיה האוכלוסייה שאנחנו נתייחס אליה בניתוח, אז צריכים להחליט אילו יישובים נכללים בניתוח ואילו יישובים לא נכללים בניתוח, וכאן אנחנו באמת החלטנו לדבוק בשיבוש המרכזי שזה פינוי יישובים. ואז הלכנו על פי החלטות הממשלה, ואפיינו מי הם היישובים שפונו ומי הם היישובים שלא פונו לאורך קווי העימות. רבים מהיישובים שיש שם הם קיבוצים ומושבים, וזה נכון גם לצפון וגם לדרום. היישובים העירוניים שנכללים בקו העימות הם יישובים עירוניים יחסית קטנים בהשוואה ליתר היישובים העירוניים בארץ, במיוחד בצפון. אנחנו מדברים על קריית שמונה שהיא עיר, אנחנו מדברים על שלומי שהיא מועצה מקומית, ובצפון גם החלטנו לכלול את מעלות תרשיחא שהיא עיר שנמצאת במרחק אומנם קצת יותר גדול מהמרחק שהגדירו החלטות הממשלה בנוגע לפינוי, אבל עדיין היא נחשבת ליישוב שהוא בקו העימות, במרחק של 8 קילומטרים מהגבול.
היא גם יוצאת אופן כי היא לא, נדמה לי שהיא לא פונתה.
היא לא פונתה, נכון, בגלל שהיא במרחק רב יותר מהגבול. ובדרום, גם מרבית היישובים שנכללים בקו העימות הם קיבוצים ומושבים, אבל יש גם את העיר סדרות, שהיא עיר שנמצאת בהגדרת עוטף עזה ופונתה בהוראת הממשלה, והחלטנו לצרף עוד שתי ערים שנמצאות בקרבה די גדולה לאזורים שפונו, נתיבות שנמצאת בקרבה גדולה יותר, ואופקים שהיא אמנם מעט רחוקה יותר, אבל כפי שאנחנו יודעים, גם אליה לצערנו חדרו מחבלים ב-7 באוקטובר, ולכן אנחנו החלטנו לכלול גם אותה בניתוח.
כלומר, היו 3 יישובים עירוניים בדרום, ו3 יישובים עירוניים בצפון.
נכון, אז הניתוח למעשה התייחס בנפרד לאוכלוסיות ביישובים הכפריים, ולאוכלוסיות ביישובים העירוניים, כאשר הסתכלנו שוב בנפרד, בצפון ובדרום, והשווינו את האוכלוסיות הללו לאוכלוסיות ביתר אזורי הארץ.
אוקיי. שנעבור לדבר על הממצאים, או שלפני כן עוד קצת לדבר על השאלות, זאת אומרת, על איזה דברים הסתכלתם במיוחד, או מה רציתם
לראות? אז כמובן שאנחנו כלכלנים, אז אנחנו מתעניינים במיוחד בשאלות שקשורות למצב הכלכלי של האוכלוסייה, ולפוטנציאל הכלכלי של האזור, לפעילות הכלכלית שמתרחשת באותו אזור.
כלומר, שכר בעיקר, תעסוקה,
אז הנתונים שאנחנו מסתכלים עליהם הם קודם כל שיעורי תעסוקה, הרכב האוכלוסייה שגרה שם לפי גילים, זה גם דבר שהוא מאוד מעניין אותנו. אנחנו מסתכלים על שיעור התעסוקה, על השכר, על השכלה של האוכלוסייה, על ענפי התעסוקה העיקריים של האוכלוסייה. הסתכלנו גם האם רבים מהתושבים באותם אזורים עובדים באזור המגורים שלהם, או יוצאים לעבוד באזורים אחרים. זאת שאלה שהיא מעניינת במיוחד כאשר מפנים את האוכלוסייה, בגלל שאנחנו רוצים לדעת האם האוכלוסייה שפונתה יכולה להמשיך לעבוד במקומות שהיא עבדה בהם קודם, מה עוצמת השיבוש מבחינת היעדרות עובדים.
זה דרך אגב לא טריוויאלי להגיע לנתונים על מקומות העבודה, זאת אומרת איפה נמצאים מקומות
העבודה. נכון, זה לא טריוויאלי, וכפי שציינתי קודם, זה גם לא טריוויאלי שנוכל לעשות את זה ברזולוציה כל כך מדויקת של אנשים שמתגוררים באזור שהוא קטן בסופו של דבר, ומדובר, אמנם זאת אוכלוסייה שהיא מאוד מאוד מעניינת אותנו, והיא נמצאת כרגע במוקד העניין הציבורי, אבל בסופו של דבר, בהשוואה ליתר האוכלוסייה בארץ, מדובר בנתח קטן יחסית.
אז בוא נדבר באמת על מה מגלים כשצוללים לעומק מבחינת הגוונים.
אני אתן שורה תחתונה שנכונה גם לצפון וגם לדרום, זה שהאוכלוסייה ביישובים הכפריים היא אוכלוסייה יותר חזקה במאפיינים החברתיים-כלכליים שלה, בהשוואה לאוכלוסייה ביישובים העירוניים, וזה בא לידי ביטוי קודם כל בשיעורי השכלה יותר גבוהים, בשיעורי תעסוקה שהם מעט יותר גבוהים, אבל בשכר שהוא יותר גבוה. אנחנו גילינו שיש הבדל בענפי התעסוקה, בין התושבים שמתגוררים באותם אזורים, ליתר האזורים בארץ. זה כמובן לא אמור יותר מדי להפתיע אותנו שהתושבים ביישובים הכפריים, למשל, עוסקים בשיעורים הרבה יותר גבוהים מביתר אזורי הארץ, בחקלאות, למשל. ראינו שענף התעשייה הוא ענף שמעסיק ענק, למעשה, של התושבים ביישובים העירוניים, במיוחד בצפון. הוא גם גדול יחסית בדרום, אבל במיוחד בולט בצפון. עוד דבר שאנחנו גילינו, זה שלמשל שיעור העצמאים בקרב תושבי היישובים הכפריים בצפון, הוא גדול ממש בכמה מידות, לעומת יתר האזורים בארץ, לרבות אזורי העימות שאנחנו בדקנו.
מעניין. את אומרת שתושבי יישובים כפריים באזור קו הגבול בצפון הם שיעור מאוד גבוה מהם הם עצמאים?
זה יכול לנבוע גם מכך שרבים מהם הם קודם כל חקלאים, אולי עוסקים בענפי התיירות. זה גם משהו שיכול לאפיין למשל אזורים שהם פריפריאליים, שהם למעשה רחוקים ממעסיקים גדולים שנמצאים במרכזי תעסוקה יותר משמעותיים. נציין שהיישובים שפונו באזור הצפון, הנגישות שלהם למרכזי תעסוקה, למרכז הארץ, היא יותר נמוכה.
אוקיי, אז אם חיפשנו הבדל משמעותי בין הצפון והדרום, אז יש הבדל כזה בתשתיות התחבורה, כי באזור הדרום יש מאז 2015 קו רכבת שמאפשר חיבור נוח ומהיר למרכז הארץ. לעומת זאת בצפון, הרכבת מגיעה נכון להיום רק עד כרמיאל, נכון?
נכון, נהריה היא למעשה התחנה הקרובה ביותר, אבל גם היא לא נמצאת ממש בלב האזור שפונה, אז באמת אפשר להגיד שהאזור שפונה בדרום הארץ, במה שנקרא עוטף עזה, הוא אזור שהוא הרבה יותר מחובר למרכז, הוא גם יותר קרוב, וגם יש, ציינת את תחנות הרכבת.
אז אפשר לומר שהאוכלוסייה הכפרית בצפון יותר דומה לאוכלוסייה הכפרית בדרום מאשר לאוכלוסייה העירונית?
בהחלט אפשר להגיד, כן, שתושבי הקיבוצים והמושבים בצפון ובדרום הם יחסית עם מאפיינים די דומים.
מה אפשר לומר על תושבי היישובים העירוניים?
תושבי היישובים העירוניים הם עם רמת ההשכלה שלהם היא קצת יותר נמוכה. אנחנו גם מביאים נתונים בנוגע למאפייני מערכת החינוך. כאן גם ראוי להדגיש את ההבדלים בין סדרות לאופקים ונתיבות בדרום, שלמעשה סדרות היא עיר שגם המדד החברתי-כלכלי שלה הוא קצת יותר גבוה בהשוואה לאופקים ונתיבות. הרכב האוכלוסייה בה הוא קצת שונה. למשל, מאפיין מאוד בולט הוא ששיעור האוכלוסייה החרדית בסדרות הוא הרבה יותר נמוך בהשוואה לאופקים ונתיבות, וזה מן הסתם גם משפיע על תוצאות שקשורות במערכת החינוך. למשל, שיעור התלמידים הזכאים לבגרות הוא יותר נמוך באופקים ובנתיבות בהשוואה לסדרות.
וזה גם הביא אותי לנקודה אחרת, והיא דפוסי הגירה שגיליתם, תופעה מאוד מעניינת.
נכון, אז כאשר אנחנו מסתכלים על מגמות של גידול האוכלוסייה בשנים האחרונות, ביישובים שונים בארץ, אנחנו רואים שהיישובים העירוניים שבניתוח ונמצאים בדרומה של הארץ, נהנו ממש בעשר השנים האחרונות שעליהן אנחנו מסתכלים, משיעורי גידול אוכלוסייה מאוד גבוהים בהשוואה ליתר היישובים בארץ, ובפרט בהשוואה ליישובים העירוניים באזורים שפונו בצפונה של הארץ. כשאנחנו יכולים לאפיין שהיישובים הכפריים, למעשה אנחנו מסתכלים על המועצות האזוריות באזור הצפון ובאזור הדרום, נהנו מגידול אוכלוסייה שהוא די דומה וקצת יותר נמוך מכפי שהיה ביישובים העירוניים בדרומה של הארץ. זה נובע גם ממדיניות של הגדלת היצע הדיור בדרום, שפגש כמובן גם ביקוש עולה למגורים באותם יישובים, בין היתר בגלל מחירי דיור נמוכים יותר בהשוואה למרכזה של הארץ. מדובר על פערים של עשרות אחוזים. זה כמובן גורם משיכה מרכזית, מרכזי, כפי שציינו קודם, מדובר גם באזורים שהם מקושרים טוב יחסית לאזורים אחרים בארץ, כלומר הם לא רחוקים, יישובים שלא רחוקים כל כך מבאר שבע, שהיא עיר מחוז גדולה, וכמובן גם לא רחוקים במידה רבה מאוד ממרכז הארץ.
זאת אפשר ממש לראות את הקשר הזה בין תחבורה ודיור? זאת ש...
ולא בדקנו את הקשר הזה באופן ישיר, וקשה על פי הניתוח שעשיתי גם לומר מה גרם למה, אבל זה ברור שהאזור הזה נהנה בשנים האחרונות מפיתוח גם של היצע דיור מאוד משמעותי, בין היתר בגלל מדיניות של הסכמי גג, מדיניות של מחיר למשתכן, שהייתה שם בעצם בנייה בשיעורים גדולים יחסית, וגם מפיתוח תחבורתי, פיתוח של כבישים ופתיחה של תחנות רכבת. כן, אז אם אנחנו מסתכלים למשל על השנים 2018 עד 2022, אנחנו רואים שבסדרות, אופקים ונתיבות, האוכלוסייה למעשה גדלה בכ-4 עד 5 אחוזים בכל שנה בשנים האלה, וזה שיעור גידול מאוד מאוד גדול. אם אנחנו מתייחסים ליתר אזורי הארץ, אז שיעור הגידול הוא פחות מ-2 אחוזים.
אז זה ממש אחד השיעורים הגבוהים אולי בארץ.
זה ממש שיעור גידול מאוד מאוד מרשים.
והאוכלוסייה ביישובים הכפריים בדרום גם גדלה. בסך הכל גידול חיובי באזורים פריפריאליים שנמצאים על קו עימות.
נכון.
שגם לפני השבעה באוקטובר לא היה בדיוק אזור
הכי שקט
בארץ. נכון,
אז זה קו עימות. כנראה שהיישובים האלה מושכים אוכלוסיות, גם בזכות איכות חיים גבוהה שהם הציעו לתושביהם לפני המלחמה, ואנחנו מקווים שזה גם ימשיך בעתיד. וכן, היה שם גורמי משיכה כנראה מגוונים ורבים.
אז אמרנו תמר שיש הגירה פנימית די משמעותית, בעיקר ליישובים עירוניים בדרום. מה אפשר לומר על מי שמאגר? מאיפה הוא מגיע? איזה פחות הרכב אוכלוסייה?
אוקיי, אז אנחנו ערכנו ניתוח שמסתכל על אנשים שהיגרו ליישובים עירוניים בין השנים 2017-2018 עד 2022, שאלה השנים למעשה שהמפקד מתייחס אליהן, והסתכלנו מה מאפיין את מי שמאגר דווקא ליישובים העירוניים, הכפריים, בצפון ובדרום. הקבוצה שהכי אפשר ככה לדבר עליה בצורה מובחנת בהשוואה לקבוצות האחרות, כנראה גם בגלל שהיא גדולה, אבל גם בגלל שהמאפיינים שלהם יותר בולטים בהשוואה לקבוצות שמאגרות ליישובים אחרים, אלא התושבים שמאגרים ליישובים העירוניים בדרומה של הארץ. וכאן אנחנו רואים שהם מתאפיינים יותר בכך שהם משפחות חרדיות ובעלות השכלה שאינה אקדמית. זה לא אומר שלא מאגרים לשם גם תושבים מטיפוסים אחרים, אבל ככה זה מאפיין אותם יותר מאשר התושבים שמאגרים ליישובים עירוניים אחרים ביתר אזורי הארץ.
והיישובים הכפריים בדרום, הם בעצם מסתמנים כקבוצה שנהנית אולי מהשכר הכי גבוה מבין הקבוצות שנבדקו, ושם אתם מזהים קבוצה די משמעותית של אוכלוסייה שמתפרנסת באזור המרכז, בתל אביב בעצם, נכון?
נכון, אז יש שם חלק באמת גדול יותר מהעובדים באזורים שנותחו בדרום, יוממים בעצם לעבוד באזורים שהם במרכז הארץ, חלק גדול יותר מאשר בצפון. שוב, זה חוזר לעניין של המרחק הגדול יותר ממרכז הארץ, והנגישות התחבורתית שהיא כנראה גם טובה יותר בדרומה של הארץ.
דיברנו קצת על תיירות בצפון, זה לא מפתיע, בדרום פחות. כשאת אומרת תעשייה, את מתכוונת לתעשייה מסורתית, נכון? או שגם רואים איזושהי נוכחות של הייטק באזורים?
אז אנחנו רואים ששיעור העובדים בסקטור ההייטק, שהוא למעשה מתפלג בין תעשיית ההייטק לשירותי ההייטק, אנחנו רואים שהוא יותר נמוך מאשר ביתר אזורי הארץ, הוא כשני שלישים בהשוואה
לממוצע
ביתר אזורי הארץ, ומכאן אנחנו למעשה מסיקים שהתעשייה בצפון היא לאו דווקא תעשיית הייטק, היא תעשייה כנראה שמתאפיינת בשיעור גבוה יותר של תעשייה מסורתית.
דיברת בהתחלה על מידע בעצם שיוצג למקבלי ההחלטות, למעצבי המדיניות. מה חשוב שהם ייקחו מתוך העבודה הזאת, לדעתך?
זה די ברור שככה אירוע משמעותי עבר על האוכלוסיות שפונו, התפנו מבתיהן, שנעדרות עדיין הרבה זמן מהשגרה הרגילה שלהם. וכמובן שיש להפנות תקציבים במסגרת של תוכניות שיקום לאותם יישובים שנפגעו ולאוכלוסיות שנפגעו ישירות. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על האזורים האלה ככה ממעוף הציפור, ואנחנו מסתכלים גם על הקשר שלהם לאזורים סמוכים, כלומר, אמנם אנחנו לקחנו בניתוח איזשהו חלק מאוד קטן והסתכלנו עליו, אבל הם לא מנותקים מהאזורים שהם סמוכים אליהם.
שזה הנגב המערבי,
הנגב המערבי והגליל העליון, הגליל המערבי. אז כמובן שבראייה ארוכת טווח צריך להסתכל על פיתוח אזורי שהוא מתייחס לאזורים האלה ברמה יותר רחבה. פיתוח של אזורי תעסוקה, פיתוח של חינוך ברמה גבוהה, של גורמי משיכה לאוכלוסיות חזקות ומשכילות, פיתוח של מקומות תעסוקה איכותיים. ולמעשה אנחנו קוראים לממשלה, ותהליך כזה כבר התחיל בדרום, אבל חשוב להתמיד בו בדרום וגם בצפון, תהליך של הסתכלות, תכנון אסטרטגי ארוך טווח שמתייחס לכל האזור ולא רק ליישובים שנפגעו.
אז עוד נתון חשוב שצריך לציין אותו כעובדה, שתושבי היישובים בדרום בעצם מטופלים על ידי מנהלת תקומה, שעבדתם יחד איתה על הנתונים, בעוד שמפוני הצפון, כרגע אין איזושהי מנהלת שעוסקת או ייעודית לנושא השיקום.
נכון, אז זמן קצר לאחר שפרצה המלחמה, התקבלה החלטה להקים מנהלת שתטפל בנושאים אזרחיים, שקשורים בתושבי היישובים שנפגעו ופונו, מנהלת תקומה. טרם הוקמה מנהלת מקבילה לטיפול בנושאים אזרחיים במפוני הצפון, ובגלל שהסוגיות הן כל כך סבוכות ורבות מימדים, יש מקום להקים גורם שיטפל בסוגיות האלה בקשר למפוני הצפון. אני יכולה להגיד בנימה אישית, שכמובן שהדבר החשוב ביותר זה להשיב את הביטחון לאותם יישובים, ובנוסף חשוב לתת את הדגש המדיניות הנכון, כדי שהקהילות באותם אזורים ישובו ויסגשגו גם מבחינה חברתית וגם מבחינה כלכלית בשנים הבאות.
תמר רמות ניסקה, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן עוד פרק של קצרים על הדוח. פרקים קצרים שנועדו להציג לכם נושאים חשובים בדוח בנק ישראל לשנת 2023. מקווים שנהנתם ושהחכמתם. מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ושאר יישומוני הסקטים. מומלץ להירשם או ללחוץ על אייקון הפעמון הקטן כדי שתוכלו לקבל התראות על פרקים חדשים. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של בנק ישראל. תודה ושלום.